כבר דיברנו כמה פעמים לחלק את המצווה לשתיים. יש מה שנקרא חובת האדם לעשות, עשייה, מעשה המצווה, ויש גם קיום המצווה. ודיברנו על הנוסחה של על ולמד בברכת המצוות. לשיטת הרמב״ם ראינו שבדרך כלל מברכים על המצוות בלמד, כלומר לעשות. בלמד אנחנו מדגישים את חובת האדם בעשיית המצווה. העשייה קובעת את הברכה. אם למשל אי אפשר לברך על חובת העשייה, והרמב"ם מביא שלוש דוגמאות, אז הברכה משתנית, ובמקום לברך בלמד על עשיית המצווה, מברכים בעל. והרמב"ם מביא כמה דוגמאות. אבל מה שרואים מהרמב"ם הוא לא רק החשיבות של המעשה מצווה לעשות, אלא גם העליונות שהמעשה קובע את עצם ההלכה, את עצם הברכה. הברכה היא בלמד, משום שהוא חייב ושקידשנו מצוותיו וציוונו לעשות על העשייה. וגם לפי שיטת רבנו תם, שהכלל בברכות הוא לברך בעל, ודווקא יוצאים מן הכלל מברכים עליהם בלמד, אבל גם שם אנחנו רואים שהעשייה קובעת. כי רבנו תם סובר שכל שיש עשייה מתמשכת, כגון תפילין וציצית, טלית, סוכה וכדומה, כאשר יש בה מצווה שיהוי, אז גם העשייה הזאת קובעת את הברכה. ובמקום לברך בעל ככלל הברכות, היוצא מן הכלל מברכים בלמד. העשייה שוב פעם קובעת. דוגמה נוספת, ראינו בחידושי רב חיים הלוי על השעה סטנסל, שרב חיים אומר שאם ראובן בעל הבית מינה את שמעון כשלוחו לקבוע את המזוזה עבורו, שמעון יכול לברך על עשיית המצווה, דהיינו קביעת המזוזה, פעולת המצווה. הוא לא יכול לבוא ולברך על קיום המצווה, משום שהוא לא מקיים מצווה כלל, הוא רק שליח, עושה טובה לבעל הבית. אז יברך על עשיית המצווה. שוב פעם, העשייה קובעת את הברכה. במקרה של רב חיים זה מקרה דוגמה קיצונית ביותר, כי אילולי העשייה שקובעת את הברכה הוא לא היה מברך כלל. השליח לא יכול לברך כי אין לו קיום המצווה, אז על מה יברך? אשר קידשנו מצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה על קביעות מזוזה, הרי הוא לא חייב במצווה הזאת של קביעות המזוזה. אבל פירושו של דבר, אבל עדיין אומר רב חיים, יש תוקף למעשה שהוא עושה בקביעות המזוזה, הוא מעשה מצווה, משום שעל ידי המעשה הזה ראובן המשלח בעל הבית מקיים את המצווה. אז יש ברך על העשייה. אז שוב פעם, העשייה תמיד קובעת את ההלכה. העשייה היא, בוא נגיד, עיקר. וראינו עוד דוגמה שהעשייה קובעת. בכלל של עשה דוחה לא תעשה, אז ראינו שתוספות מעלים אפשרות שבמצוות פריה ורבייה, הביאה שהיא מצוות עשה של פריה ורבייה, דוחה את הלא תעשה של לא תהיה קדשה, שיטת התוספות, אלא תוספות אומרים שבנוגע למצווה ספיריה וריביה לא תחילה סביר היא המצווה אלא סוף הביר. אבל מה שרואים מתוספות שלמרות שהוא לא מקיים את המצווה של פיריה וריביה עד שיוולד לו בן או בת או שניהם בן ובת, וייתכן מאוד שבסופו של דבר הוא לא יקיים את המצווה, אבל מכל מקום יש תוקף של מעשה מצווה, אם זה בתחילת ביה או דווקא בגמר ביה, אבל המעשה הוא מעשה מצווה ויש בו כוח לדחות את הלא תעשה במקרה הזה של קדשה. עוד דוגמה שראינו ברב חנן, אם האדם הוא מצורע וגם נזיר, עשה דוחה לא תעשה. למרות שאת המצווה של גילוח Rosh HaMetzor הוא לא מקיים עד שיהיה ראשו מגולח לגמרי, אז כנראה, אם כן מוכח שבתחילת הגילוח, באותם שתי שרות ראשונות שהוא מגלח, אין בו קיום המצווה, ואילו את העבירה של נוזיר, תר לויאל הראש הוא עובר אפילו בשתי השרות, אבל מכל מקום יש לדחות את הלוטס של נוזיר מחמת תחילת המצווה, דהיינו שעצם הגילוח בתחילתו, אפילו בשתי שרות הראשונות, על אף שאין בו קיום מצווה של גילוח מצורו, כי עד שהוא מגלח את כל ראשו, מכל מקום זה נחשב למעשה מצווה אפילו בתחילת הגילוח בשתי שרות ראשונות, ולכן יש מונח בתחילת המצווה במעשה המצווה כוח לדחות את הלאו של נוזיר. אז אלו הם הרבה דוגמאות שדיברנו עליהם עד כה, אני רק חוזר עליהם בקיצור, כדי להוכיח שמעשה המצווה הוא הקובע. היום חשבתי שאם חילקנו את המצוות לשתיים, שתי בחינות, שני חלקים, יש מעשה המצווה, יש קיום המצווה, אולי אפשר לומר בדיוק הפוך, שהקיום המצווה הוא זה שקובע חובת האדם בעשיית המצווה. דהיינו להתחיל בכיוון הפוך, לא בכיוון של מעשה המצווה הוא הקובע, הוא החשוב ביותר והוא העיקר, אלא הפוך, קיום המצווה הוא הקובע. אז כדי להוכיח את הדבר הזה, שאולי קיום המצווה קובע, יש לעיין בסוגיה אחת במסכת מגילה, ואני אבקש שאחר כך תראו את הסוגיה בפנים בדף י"ד עמוד א'. הגמרא אומרת שאסתר ומרדכי הם רצו להשפיע על חכמינו לקבוע את המצווה של קריאת המגילה בפורים. ובסופו של דבר, לאחר הרבה כנראה התנגדות וויכוחים, חכמים, capitulated, הם הודו בדבר וקיבלו את דעתם של אסתר ומרדכי וקבעו את המצווה של מקרא מגילה בפורים. עכשיו, לפני שנראה את המשך הסוגיה, נעלה את השאלה הזאת, מדוע חכמים לכתחילה התנגדו ולא רצו לקבל את התפיסה הזאת של אסתר ומרדכי ולתקן חובת מצוות קריאת המגילה? מדוע הייתה פה התנגדות מצד החכמים? זאת שאלה אחת. שאלה נוספת, לא בסוגיה עצמה אלא ברמב״ם, הרמב״ם קבע לעצמו הלכות מגילה וחנוכה, כאשר שני הפרקים הראשונים הם מיועדים ללכות מגילה, ופרק שלישי מיועד ללכות חנוכה, שלישי ורביעי. אז נשאלת שאלה פשוטה, מדוע הרמב״ם החליט להקדים את פורים לחנוכה? ויש טוענים שמבחינה היסטורית, כיוון שמגילה והנס של פורים התרחש לפני הנס של חנוכה, לכן הרמב"ם הקדים לפי סדר ההיסטוריה. אבל זה נדמה לי מאוד קשה לומר שהרמב"ם, שהוא איש הלכה מובהק, הוא קובע את הסדר לפי ההיסטוריה. ויש אומרים שהרמב"ם חולק על השולחן ערוך, המחבר, שהמחבר קובע לפי סדר השנה, לפי הלוח, ולכן המחבר מקדים את הלכות חנוכה להלכות מגילה, משום שבסדר היום הרי יש כסלו ואחר כך אדר, ואילו הרמב"ם מקדים את מצוות פורים והלכות מגילה, למרות שמגילה מתקיימת בהמשך השנה בחודש אדר, ואת חנוכה הוא ניסח אחר כך. לא זו בלבד שהרמב"ם מקשר את פורים, את מגילת פורים וחנוכה דרך חנוכה מבחינת הסדר, הוא כלל אותם יחד, אלא נוסף לכך בפרק ג' מלכות מגילה וחנוכה, שזהו הפרק שמתחיל הלכות חנוכה, הרמב"ם כותב בפה בהלכה גימל, ומצווה מדברי סופרים להדליק בהם נרות כקריאת המגילה. והמפרשים התלבטו למה הרמב"ם היה נאלץ, הוא הרגיש את עצמו מחויב להוסיף את המילים כקריאת המגילה. מה ראה הרמב"ם בקריאת המגילה לקשר אותה לנר חנוכה, כאילו שהמצווה של נר חנוכה כאילו תלויה ועומדת על הכתפיים של מצוות מגילה? כי מצווה מדברי סופרים, אומר הרמב"ם, להדליק בהם נרות כקריאת המגילה. משמע שאילולי קריאת המגילה, אז לא היינו יכולים לתאר לעצמנו לעלות על דעתנו מצווה ותקנה של נר חנוכה. שהיסוד של נר חנוכה הוא מקרא המגילה. דהיינו, לאחר שחכמים תקנו קריאת המגילה, אם אתם רוצים את הדפים האלו, אז הם תקנו את מצוות נר חנוכה. אז עכשיו נראה את המשך הסוגיה. הגמרא במגילה בדף י"ד ממשיכה ואומרת, מה דרוש? זאת אומרת, איך חכמים דרשו שניתן לקבוע מצוות מצוות מקרא מגילה? כי עוד פעם, לכתחילה חכמים התנגדו. אסתר ביקשה שיתקנו את החובה, את המצווה מדברי סופרים של קריאת המגילה, וחכמים התנגדו, היססו. ולמה הם היססו? עד כדי כך שהגמרא שואלת, מה דורש? זאת אומרת, מהי הדרשה שכאילו התירה לחכמים לקבל את ההצעה של אסתר ולקבוע ולתקן חובת מגילה? אז המפרשים אומרים, משום שבתורה כתוב לא תוסיף. חכמים, כפי שהרמב"ם מנסח את זה בתחילת הלכות ממרים, מצווים לגזור גזירות ולעשות סייגים, והתורה העניקה לחכמינו ולבית הדין הגדול שבירושלים לסנהדרין את הסמכות לקבוע סייגים, עשו סייג לתורה, לעשות גדרים, להרחיק את האדם מעבירה, אבל זה הכל בנוגע לא תעשה. אבל כאשר אנחנו מגיעים לנושא של מצוות עשה, לעולם לא מצאנו שחכמים יש להם סמכות ותוקף להוסיף מצווה. מאיך התאיסי? הרי לא תוסיפו. והאיסור של לא תוסיף נאמר גם לגבי חכמינו. שואלת הגמרא, כן, מה הדור? שאנחנו מבינים היטב היטב מדוע חכמים התנגדו לכתחילה ולא רצו לקבל את ההצעה של אסתר לקבוע את החובה, את המצווה הזאת. אבל למה באמת בסופו של דבר הם הסכימו? אומרת הגמרא, אם תרשו קל וחומר. ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיסו לחיים לא כל שכן. כך כתוב בגמרא במגילה דף י"ד. אם ירצה השם תראו את זה בפנים. מהו הקל וחומר? הרי בני ישראל יצאו ממצרים, יצאו מעבדות לחירות, והם אמרו שירה לים. אדם חייב להודות לקדוש ברוך הוא, הוא היה עבד ועכשיו הוא בן חורין, הקדוש ברוך הוא הוציא אותו מעבדות לחירות. ואם בפורים שהמן גזר להם להשמיד לרגל העבד, זה ממיסו לחיים, אז כל שכן יש לו מהשיבה. שאלת הגמרא, ואם כן בוא נתקן הלל בפורים, לא מצאנו תקנת הלל בפורים. מתרגץ את הגמרא, קריאוסו זוהי הילולה, שעל ידי קריאת המגילה אנחנו מקיימים את המצווה של הלל. ודרך אגב, במאמר המוזכר המאירי כותב שמי שאין לו מגילה בפורים חייב לקרוא את ההלל, כי הרי בעצם הנס של פורים ככל נס מחייב הלל. נורבוס אלא מאי, יש לנו קיום של הלל על ידי מה? על ידי התחליף של מגילה. אבל אם אין לו מגילה אז חוזר הדין לעיקרו, והוא חייב. זה במים המוזגר.
גם לא רצו להתקין הלל מלכתחילה, כי
הם לא רצו לתקן הלל משום שהרי יש לכם מקרא מגילה. ואם יש כאן מקרה מגילה, אז קריאס הזוי הילולה, זה מיותר לחלוטין להוסיף הלל על גבי מקרה מגילה, זה כפילות. אבל במידה אומר המאירי והמשנבור בביר הלוך אל חספורי מביא את המאירי להלוך, שמי שאין לו, אין לו מגילה, זה קורה הרבה פעמים בצהל, שאין לאדם, אין לחיילים גישה למגילה, אז יש להם לקרוא את הלל. אני לא פוסק הלוך למייס, אבל במה עם המוזכר? אומר רב סולובייצ'יק, תשמעו היטב, מה כאן היסוד שחכמים בסופו של דבר הסכימו לתקן חובת מגילה בפורים ואין בזה משום בל תוסיף? אז עוד מעט נצלם את הדף הזה, מרצה השם, שני הדפים, אולי מישהו יכול לרשום לעצמו הררי קדם עמודים שין חט עד שין תת, שזה סימן קוף פי גימו,
שין תת,
שין חט עד שין תת, שח ושעת. אז אומר רב סולובייצ'יק, די אף על גב די עיקר חובס מגילה היא מדרבונן, מכל מקום יש במצוותה קיום מצווה מהתורה של הודעה על הנס. פילי פלוי, כי עד עכשיו, כפי שדיברנו לפני שהגעתם קצת באיחור, דיברנו שהמעשה קובע. כאן אנחנו רואים הפוך, הקיום קובע. מתחילים בכיוון הפוך, הקיום המצווה הוא שקובע את המצווה. יש קיום של הלל להודות לקדוש ברוך הוא על הנס, ואותו קיום קובע את מצוות מגילה. יוצא ככה שמייסה המצווה של קריאס המגילה הוא דרבונן, אבל מה קובע את המייסה המצווה לקיום דאורייסה? הלל, להודות ולהלל. ולכן חכמים התירו לעצמם לחייב אותנו לתקן את חובת מצווה מחודשת מרבונן של קריאס המגילה. ואיך ייתכן? הרי לא תוסיף, מאין לך לעבור על האיסור הזה ולהוסיף מצווה? מהו הכוח של חכמים לתקן מצוות בשלמה, סיוגים והרחוקוס ניחו, משום שנאמר עשו משמרת למשמרתי, דהיינו עשו סיוג לתורה, זה בן גורגל לא תעשה, לעשות גדר להרחיק את האדם מעבירה, כמו שכתוב במשנה בתחילת השעז להרחיק את האדם מן העבירה. אבל בנוגע למצוות עשה, לא מצאנו שיש כוח לחכמים וסמכות לקבוע מצווה. אדרבה, יש בה איסור של בל תוסיף. ודרך אגב, המקרה הראשון בכל ההיסטוריה של כלל ישראל שחכמים עמדו ותקנו מצווה הוא המקרה של מגילה. כי מה שמצאנו ששלמה תיקן נטילת ידיים, זה משום הרחוק מטומאה. ומה שמצאנו ערב תבשיל, ערב תחומין, זה להרחיק את האדם מאיסור של תחומין. אז מצינו כמה וכמה מצוות במרכאות שהן אינן מצוות בעצם, אלא רק להימנעות מעבירה. אבל איפה מצאנו מצווה שהיא טהורה 100% קומפליט, בלי שום תרבובת שלא תעשה, אלא מצווה גמורה שחכמים תקנו אותה לראשונה פורים מקרא מגילה? אז אם כן, איך ייתכן? אסתר ביקשה שהם יתקנו את המצווה הזאת והם לא רצו, היססו. איך אומרים בעברית? They were very inhibited. איך אומרים inhibition בעברית? אני לא יודע את המילה. מה?
הססנים.
עוד פעם?
היססו.
כן, היססו. אולי יש מילה יותר טובה, אבל היססו זה טוב בשבילי, זה מספיק בשבילי. למה היססו? משום שאיך חכמים יכולים לקבוע מצווה? אומר רב סולובייצ'יק, כאן אני מתחיל בכיוון הפוך. אני לא מתחיל עם החובה והעשייה ופעולת המצווה. זה ודאי, איך ייתכן שחכמים יכולים לקבוע ולהוסיף מצווה? אלא אני מתחיל עם קיום המצווה. את קיום המצווה למדנו בקל וחומר מיציאת מצרים ושיר על הים. וקיום המצווה הוא שעל נס חייב אדם להודות. ומילא אם יש קיום הודו, וזה קיום שהתורה עצמה מחייבת ומכירה בו, הקיום עצמו קובע את החוב ואת המייסר. כלומר, התורה נתנה לי קיום. קיום של הלל, קיום של הודויה. איך? מתי? באיזה צורה? מהו הפרטים? תגיד לי, טכנית, אני לא יודע, אני רוצה להודות. אז מה, כל יום אני אקום בבוקר ואני אגיד הלל ואני אגיד הודויו? איך? כאן חכמים אומרים, יש לנו סמכות, מחמת קיום המצווה. הקיום המצווה מעניק לחכמים את הממד ואת הסמכות לקבוע מעשה מצווה וזמן מצווה וחובס מצווה. אז אמנם הפרטים והחיובים הם הכל דרבונה, אבל איך ייתכן? איך ייתכן שחכמים יקבעו חובה? התשובה היא כי הקיום המצווה קובע. אני מתחיל עם הקיום המצווה, ומחמס קיום המצווה ניתן לחכמים לקבוע מעשה מצווה של קריאת המגילה וחובס גברא של דרבונן בליל פורים ביום פורים לקרוא את המגילה. אף לא ופלא. ואם כן, בוא נמשיך. אם יש מושג של קיום המצווה שקובע את המצווה, אז ניתן לומר שגם לשיטת הרמב"ן שתפילה דרבנן, הכוונה היא איך חכמים תקנו חובס תפילה דרבנן. הרי שוב פעם נשאלת השאלה, בדרבנן אני חייב שלוש פעמים ביום וגם במוסף ושבת ויום וכולי וכולי להתפלל, אבל חכמים יכולים להוסיף קיום, להוסיף חובה, להוסיף מעשה מצווה, ואל תוסיף. התשובה היא שיש קיום דאורייתא. מהו הקיום דאורייתא? הקיום הוא להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם איזה בכל לבבכם איזה יעבוד השם, ולב אומר הספרי זוהי התפילה. נכון, הרמב"ן צודק, חיוב המצווה, נוסח המצווה, פרטי המצווה, זמני התפילה, הכל, כל החבילה הזאת כולה היא דרבנן. אבל איך ייתכן שחכמים יכולים לקבוע מעשה מצווה וחיוב המצווה של תפילה דרבנן? התשובה היא אותה תשובה, דהיינו הקיום קובע את חובס הגברא ואת מייס המצווה, כיוון שהתורה הכירה בקיום הזה של קיום עבודה שבלב וקיום תפילה, יבואו חכמים לקבוע איך ומתי ובאיזה צורה ובאיזה סגנון ובאיזה ניסוח נקיים את המצווה הזאת אורייתא של עבודה שבלב. זה מה שחכמים קיבלו. ממילא אומר רב סולובייצ'יק, לפי זה אני מבין היטב למה הרמב"ם החליט להקדים את מצוות פורים, מיקרא מגילה, למצוות נר חנוכה. התשובה היא זאת, אילולי המהפכה הזאת של חכמים, כשהם קיבלו את עצתה של אסתר לקבוע מצוות מגילה, לא הייתה אפשרות לקבוע מצוות נר חנוכה. כל מה שיש מצוות נר חנוכה זה הכל מחמת ומכוח מיקרא מגילה. העניין הוא לא היסטוריה, זה לא משום שפורים הקדים את חנוכה ב-200 שנה, זה לא קשור לענייננו. הראיה שהרמב"ם בפרק ג' דהיינו בתחילת הלכות חנוכה אומר, ומצווה להדליק בהם נרות מדברי סופרים כקריאת המגילה. מה הפירוש כקריאת המגילה? חנוכה יושב ועומד על הכתפיים של מיקרא מגילה. אילולי הברייקטרו, המהפכה הזאת של מיקרא מגילה, לא הייתה מצוות נר חנוכה. כי מה פתאום שאתה קובע מעשה מצווה וחובס גברא של הדלקת נר שמונה יומים, שמונה לילות? מה ייתכן לדבר כזה? הרי היא בל תוסיף. אלא התשובה היא שקיום המצווה קובע. ולכן הרמב"ם אומר שמצווה להדליק בהם נרות כדי להודות ולהלל. והרמב"ם מוסיף ואומר, יש להדר על מצוות נר חנוכה יותר משאר מצוות, כי היא מצווה חביבה עד מאוד. ולמה? משום שעל ידי נר חנוכה אני מהלל ומשבח לקדוש ברוך הוא על הנס. מהו יסוד? מהו התקדים? תקדים is a precedent. מהו התקדים לדבר הזה? שקיום המצווה קובע את מעשה המצווה, והמעשה המצווה הוא אפשרי רק מכוח קיום המצווה. היסוד המקרא מגיל, לכן אומר הרמב"ם, הוא מצווה מדברי סופרים להדליק בהם נרות מיקרא מגילה. אילולי הקים מיקרא מגילה שהרמב"ם מוסיף, לא הייתה ניתנת, לא הייתה אפשרות לתקן הדלקת נר חנוכה.
זה נרות זה גם הלל, זה
גם קיום של חל.
אבל מדוע יש הלל בחנוכה? צריך לומר הדלקה זהו ההילולה.
לא, יש שני דינים של הלל בחנוכה. יש הלל בפולה, במייסב, זה הדלקת נר, והלל בפה. מדוע במגילה לא היה צורך להל בפה, כי יש כבר הל בפה, אבל בנר חנוכה שאין הל בפה, או הל ידי מייסה, הם היו חייבים לתקן הל בדיבור. אז יש הל בדיבור, כמו שיש שיר בהלכות מקדש, יש גם שיר בפה ושיר בכלי, אז הוא הדין, בהל יש הל בפה ויש הל במייסה, הפעולה של נר חנוכה, יש בה קיום של הלל, והקיום של הלל הוא זה שקובע את המייסה. כי אולי הקביעות הזאת, של הקביעה הזאת של הקיום המצווה, לא הייתה אפשרות, לא הייתה ניתנת לומר שיש מייסה מצווה של הדלקת נר חנוכה. מה זה הדלקת נר חנוכה? זה לא בכלל כלום. התורה לא מכירה בהדלקת נר חנוכה. שמונה לילות מתוך השנה מחופף כסלו וכולי, אתה מדליק נרות? זה מזכיר לי חס ושלום דתות אחרות, יש בהם הדלקה כל הזמן. Other religions, they light candles left, right, and center. אז למה, מה פתאום שאנחנו יכולים להדליק נר בתור מצווה? אלא התשובה היא קיום המצווה קובע. אז זה בדיוק הפוך לכל הכיוונים שדיברנו עליהם עד עכשיו. פספסתם, הגעתם קצת באיחור היום, אבל חזרתי על כל מיני חידושים ועיונים שהיינו בהם עד כה, להראות ולהוכיח שמייסה המצווה קובע, וכאן זה בדיוק הפוך, הכיוון הוא שקיום המצווה קובע. ולפי זה בדף שמסרתי לכם במספר זין בעניין הלל בליל הפסח, מעניין, ופה יש לי שני ספרים שאני רוצה שתראו אותם בפנים ותצלם את החידושים שבהם. יש כאן ספר של רב יצחק אדלר, ואומר שלפי שיטת הרמב״ם, קריאס ההלל בכל ימות השנה, זאת אומרת בימים שחייבים לקרוא אותם, הוא דרבון. אבל בליל הפסח הוא מוכיח מהרמב״ם שקריאס ההלל מדורייסא. בניגוד
לך,
אינני יודע, שאלה יפה. יש תחילת הלל ויש סוף הלל ויש הלל בתפילה ויש הלל על סדר הפסח. אני חושב שהוא מתכוון להלל על סדר הגודל. אז אם כן, לכל המקרים שבהם קריאס ההלל חייב דרבנן, לעומת זאת, קריאס ההלל בליל פסח הוא דאורייתא. וכך הוא מוכיח את זה מספר המצוות לרמב״ם, תראו את זה בפנים, היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמיש עשר בניסן בתחילת הלילה, והרמב״ם מוסיף אומר שיש בו חובה להודות לו, לא הכוונה לקדוש ברוך הוא יסעל על כל טוב שגמולנו. אז הלהודוס ברמה, משפע שיש כאן חיוב הלל והודויה בליל הפסח, ולא כתקנת חכמים, אלא כחלק מהמצווה דורייתא של סיפור יציאת מצרים. והוא מסכם פה ואומר, לפי שיטת הרם, סיפור יציאת מצרים וקריאס ההלל בהגודל של פסח, מהווים הרכב אחד, זאת יחידה אחת. וסיפור יציאת מצרים הוא זה שקובע והופך את קריאס ההלל למצווה דאורייתא. אז כאן רבותיי, שוב פעם אנחנו רואים את כוחו ומעמדו של קיום המצווה. הקיום המצווה קובע את מעשה המצווה כמצווה דאורייתא. דהיינו, יש קיום של סיפור יציאת מצרים, והרמב״ם מבין שסיפור יציאת מצרים זה הודיה לקדוש ברוך הוא על יציאת מצרים, על הגאולה. ואיך מקיימים את הסיפור יציאת מצרים? אז יש כל מיני תשובות וכולם הן נכונות, אבל יש להוסיף לכל הרשימה הזאת גם את קריאס ההלל. ומצאתי את זה גם בספר הזה, אני לא יודע אם אתם מכירים את הספר הזה, זה נקרא רבי ג'וסף בי סלוויצ'יק על פסח, ספירת עומר ושבועות, מדוד שפירו. אתם מכירים את דוד שפירו? הוא גר פה לא רחוק. והוא גם כן כאן כותב ש... The Rav Zal used to emphasize that although our recitation of Halal during the rest of the year is midrabbanon, at the Seder, Halal is part of the mitzvah d'oraisa of Sipur Yitzias Mitzrayim. The Kanu mevi shufam, kmo shrayinu po, gam po, et harama v'sefer mitzvot, mevi gam et sefer chinuch, mitzvah chof alf, mitzvah Sipur Yitzias Mitzrayim, sham mitzvah yila Halal, ushabech Hashem Yisbarach al kol anisim shosalon usham, as in Kena Halal, who chelek me mitzvah lahalil shall sipri tis mitzrayim and shufa makiyum shall sipri tis mitzrayim kovea et ha mitzvah shall halil. Tomar, ima yiti matchil im halil vea yiti magil akiyum as a kiyum urak de rabona. Otam, ima kivun shali hu aleph maisa mitzvah chovas gavra vebet kiyum ha mitzvah as ima ni matchil mi maisa gavra shall kriyas ha halil as kemosha b'mesha kol ha-shana kula hal irak d'rabona as gam b'lel Pesach. Amol kan ani oset ha-hefech. Ha-kivun hu afuch. Ani matchil im ha-kiyum, ha-kiyum kan hu doraita shel sipur yitzias Mitzrayim, v'az ani omer sha-halil hu kiyum shel sipur yitzias Mitzrayim. V'yirgein hal ofech liot mi-mitzvah d'rabonon le-mitzvah doraita. Yafe. Achshav ani rotze losif אולי עוד דוגמה. וכאן בחטא,
לפי זה תאורטית, אם היו אומרים הלל בפורים אז זה דורייטה,
הייתי אומר ככה שהחיוב והחיוב של מקרא מגילה הוא דרבונן, הקיום הוא דורייטה. אם היו למשל, אם אין לי מגילה לפי המאירי, אז החיוב הוא לקרוא הלל, אבל זה חיוב דרבונן וקיום דורייסה. במקרה של סיפר יציאס מצרים, כאשר התורה קובעת שהפעולה של סיפר יציאס מצרים חייבת להיות הלל, וזה העיקר וזה המהות של סיפר יציאס מצרים, אז הלל הופך להיות דורייתא. עוד דוגמה, בורא פרי הגופן בקידוש. עכשיו בואו נחלק את בורא פרי הגופן משאר הקידוש, מהמשך הקידוש הברוך ומקדיש השם ומקדיש סוף הזמן וכו'. איזה ברכה היא? איך הייתם מגדירים את... אתה רוצה לקבוע את מהותה של ברכת בורא פרי הגופן, מה התשובה? יש לנו כל מיני ברכות, יש ברכת המצווה, יש ברכת הנהנים, יש ברכת שבח מודויר. מהי ברכת בורא פרי הגופן? בורא פרי הגופן היא מצווה? מה פתאום? בורא פרי הגופן היא ברכת הנהנים על הנוס היין, על שתי עשה יין, כמו
שהשתייה מיד. בורא פרי הגופן, שתייה מיד.
לא, אני רק אומר, בואו נפריד בין שני דברים. נפריד בין הבורא פרי הגופן בתחילת הקידוש לבין הברכה בהמשך הקידוש. אם אני מפריד, אני עושה מחיצה פה וחציצה להפריד ביניהם, אז מהי מהותה של בורא פרי הגופן? בכל מקום אני רוצה ליהנות מעולם הזה, עשו לנוס מעולם הזה, אז על ננים אני חייב לברך ברכת הננים. לא גרוע בורא פרי הגופן מכל שאר ברכת הננים. או דילמה, אולי אפשר לומר שקיום קידוש, הקיום של מצוות קידוש, הוא זה שקובע את ברכת בורא פרי הגופן. וכאן אני רוצה להביא לכם שוב פעם מהספר הזה בעמוד מם דלת, שוב פעם אני מקווה שתוכלו לצלם את הדפים האלו. הוא מביא רשי במסכת ברכות בדף מם בית עמוד א', דיבר המסכיל גורם ברוכה לעצמו. רשי אומר שמברך בורא פרי הגופן, אומר רשי, אף על פי שלא היו צריכים לשתייתו. עכשיו בואו נשאל את השאלה הזאת, היכן מצינו ברכת הנהנים שאפשר לברך אותה אפילו אם הוא לא נהנה? אומר רש"י, בורא פרי הגופן בקידוש, אדם לא שותה מהכוס ובכל זאת הוא מברך בורא פרי הגופן. או לדוגמה, the Basugya Bepsachim Shel Poreis Mapa Makadesh Utchilta Suda Mibod Yom Vushata Yayin Basuda Suda Shel Erev Yontif O Erev Shabbos Vuimshich Et Suda Azu Chayav Achshav Bekidush.
הוא צריך להגיד הגופן גם.
אז שוב פעם הוא יגיד הגופן, אני לא מבין למה הוא יגיד הגופן עוד פעם, הרי הוא כבר בירך את בורי פרי הגופן. אלא פירושו של דבר בורי פרי הגופן שהוא בירך בערב שבת היא ברכת הנהנים. כאן יש תוקף של ברכת בורי פרי הגופן בתור ברכת קידוש. הקיום קידוש קובע את מהותה של הברכה, ונפקא מינה שהוא לא חייב לשתות אפילו. למשל אתה יכול לקדש ולתת לי לשתות היין. למה? כי הבורי פרי הגופן שלך היא לא ברכת הנהנים גרידו, אמנם היא ברכת הנהנים, הרי צריך להתיר את האיסור הנועם מן עולם הזה, אבל בנוסף לכך היא הופכת להיות ברכה עם אופי אחר לגמרי, עם חלות שם, עם טיב ברכת קידוש, והקיום קידוש קובע את הברכה כחלק מהקידוש. ועכשיו הברכה של בורי פרי הגופן הופכת להיות ברכת קידוש. ולכן אף על פי שמה הוא לא שותה מהיין, מכל מקום הוא יברך בורי פרי הגופן. אז אם כן יש לנו עוד דוגמה נוספת שהקיום קובע את המצווה. לא המייסה מצווה קובע, כי בתור מייסה מצווה הייתי אומר שזה בורי פרי הגופן יחד עם שתיית היין, פעולת השתייה היא זאת שקובעת את הברכה כברכת הנהנים. מה שאין כן בנוגע לקיום קידוש, הקיום קידוש קובע את הברכה כמצוות קידוש, ברכת הקידוש, אף בלא שתייה. תשכח מהפעולה של שתייה, אני צריך רק את אמירת הברכה, כי אמירת הברכה היא חלק מאמירת הקידוש.
כל הקידוש בקידוש רבה זה הברכה, אין עוד בשבת ביום, אז הקידוש זה רק בורי פרי הגפן וזה הכל.
אבל שם אינני יודע אם הוא יברך בורי פרי הגפן ולא ישתה.
מי שצריך לשתות, אבל אם מישהו שותה אז הכל יוצאים בקידוש.
נכון,
אבל אני מיד דווקא על הגפן.
מה אתה אומר?
אתה יכול לעשות קידוש גם על לחם.
כן, אותו הדבר לגבי המוציא לחם מן הארץ, שהקידוש קובע את ברכת המוציא כברכת קידוש, ונפקא מינה שיש פה קיום קידוש בלי שתייה, בלי אכילה, הוא לא אכל, הוא לא טעם מהפת בכלל. עכשיו לפי זה אולי אפשר להבין את הסוגיה של נשים במצוות התפילה. הגמרא אומרת בברכות דף חוף שנשים חיובות בתפילה, דף חוף עמוד ב', וכל זה הוא שיעורי בית בשבילכם ללמוד את הסוגיה. למה? מדוע? הרי אם אתה קובע את המצווה שלוש פעמים ביום, אז היא מצווה שש זמן גרומה. אומרת הגמרא, תפילה רחמנינו, תפילה היא בקשת רחמים, ולכן אין שום טעם ושום סברה לחלק בין איש לאישה באותה מידה שאיש, גבר, זקוק לרחמים. תפילה רחמנינו, גם אישה זקוקה לרחמים. אומר רב סלוויצ'יק, שיעורים לזכר אבא מורי חלק ב' עמוד מם, יש הדפסה מהדורה חדשה והם שינו את העימוד, אז אני לא יודע, יש לי את הישן נושן ופה זה מופיע בעמוד מם, אז תצלמו את הדף הזה. אומר רב סלוויצ'יק, תפילה הוא קיום של רחם, חפצה של רחם. וכאן הסדר של הדבר הוא הפוך. בדרך כלל כשאני רוצה לדעת אם לחייב את האדם במעשה או לא, אז אני מתחיל עם החובה. האם אפשר לחייב את פלוני אלמוני בחובה הזאת, נכון? ואז אני מגיע לקיום המצווה. ואם היינו לוקחים את אותם קני מידה ומיישמים אותם גם לגבי תפילה, אז אין אישה חייבת בתפילה. כי אם אני מתחיל לבדוק ולמדוד את חובת האישה בתפילה מבחינת יכול, מבחינת חובס הגברו, אז מצעשה של זמן גרום, אבל היא פתורה. אבל כאן הכיוון הוא, הסדר הוא הפוך. אין ברכות התפילה עולות לדרגת ברכה בכל חלות שמה על ידי חובס הגברו, אלא על ידי החפצה של תפילה. התפילה עצמה היא שקובעת את חובס הגברו, לא הכיוון הפוך. יש כאן מייסה תפילה, מי מחויב במייסה תפילה? יש לך תשובות, לא, בתפילה זה לא הולך ככה. מי מחויב בתפילה? מי שיש לו קיום תפילה, מי שיש לו מהות של תפילה, מי שיש לו רחמים. הכיוון הוא הפוך. יש לו חפצה של תפילה בסימן שאלה? אם התשובה היא כן, אז יש חובס גברו. זה ממש מהפכה. אני מתחיל עם הקיום, ואם לגבי פלוני אלמוני, במקרה שלנו לגבי אישה, הקיום שייך, הוא משמעותי, ואם כן, הקיום של תפילה במהותו הוא רחמים, ומבחינת רחמים זה מתאים לאישה לבקש רחמים לא פחות, לא גרוע מאיש, אז ממילא יש לה חפצה של רחמים. אם יש לה קיום של תפילת רחמים, ממילא היא מחויבת. כלפי ליה חובס גבר נובס ממה שהיא, העובדה שהיא מקיימת תפילה. מקיימת מלשון, אני עשיתי עיגול פה, קיימת, קיום תפילה הוא זה שקובע את חובס הגבר. וזוהי סברס הגמור, כי גם נושם חיובס בתפילה, אף על פי שהיא מצווה עשה של זמן גרומו, משום שחובס הגבר מושרשת בקיום תפילה כרחם אמנינו. ומכיוון שכך, ודאי שתפילה אינה מוגבלת רק לגברים, אנשים לא יצאו מכלל זה, וגם תפילתם כשהם מתפעלות היא קיום וחפצה של רחם אמנינו, ועל כן חיובס אין בתפילה. כל פטור מצווה עשה של זמן גרומו מצומצם לתחומה של שאר המצוות, שהחובה נולדה ראשונה. זאת אומרת, קודם כל אני מתחיל עם מייסה המצוות, והקיום של המצוות תוצאה של מייסה המצוות. כי תגדיר לי מהו המייסה המצוות, זה קובע את הקיום, כמו שדיברנו פעם אחרי פעם, שהמייסה המצוות הוא זה שקובע את הקיום. ברם בתפילה הסדר הפוך, לא שהפעולה והמייסה של המצווה הוא כשקובע את החיוב, לא, הקיום תפילה קובע את החיוב. לכן חייבות הנה במצוות עשה של תפילה, במצוות עשה של תפילה נאמר כל אחד ואחד שאלוב מצטרפת פעולת תפילת רחמים חייב להספלל. אז רבותיי, חשבתי על פי זה אולי אפשר לתרץ את קושיית כל המפורשים על השולחן ערוך. השולחן ערוך פוסק שנשים במצווה עשה של זמן גרומו לא מברכות, ואילו במצווה עשה תלמוד תורה אז אישה מברכת, אשר קידשנו מצוותה וציוונו על דברי תורה או לעסוק בתורה לפי הנוסחות השונות מרגיש. אז כולם פה אחד הקשו את הקושה הזאת, איך ייתכן שאישה בוקר בוקר כל יום מברכת על מצוות תלמוד תורה? הרי ושיננתם לבניך בניך ולא בנוסחה שאישה פטורה מתלמוד תורה, ואם אין חובס מצווה איך ייתכן שהיא תברך? בשלנו לשיטת רבינו תם ואשכנזים היא יכולה לברך בסדר, אפילו על סוכה ושופה ולולוב היא יכולה לברך, אבל לשיטה סמחבר, מורן המחבר, שם רב יוסף קארו פוסק כשיטת חכמי ספרד, שיטת הרמב"ם, שאישה לא מברכת על מצוות עשה של זמן גרומו או כל מצווה אחרת שהיא פטורה ממנה, כי היא לא יכולה להגיד וציוונו. אז איך ייתכן שאישה מברכת על תלמוד תורה? התירוץ הוא כך, שנכון שאישה פטורה ממצוות תלמוד תורה מבחינה אחת, אבל מבחינת קיום המצווה של תלמוד תורה, הרי הקיום הוא זה שקובע את מעשה המצווה. כלומר, לדעת המחבר, אישה שנוטלת לולב או בסוכס Oloveshe tzitzit al bigdea. Ein vese tokev shel pulas ha mitzvah. Ve yefshal varech al maise, ima maise ulo maise mitzvah. V'lachem lo mvarchim al ma, כמו שדיברנו אתמול, על חיבוד הרוב, כי אין לזה תוקף של מייסר מצווה, נכון?
כן.
אז הוא הדין והוא הטעם, אומר השולחן ערוך, בכל מי שאין לו חובס גברה, אז העשייה שלו, אין לו תוקף, אין לו חשיבות של עשייה, ואי אפשר לברך. ולכן אישה לא תברך על ציציס, ועל לולה ועל סוכה וכו'. אבל בתלמוד תורה שיין, כי כאן הכיוון הוא הפוך, לא שהמייסר קובע, אלא הקיום קובע. ואישה יש לה קיום וחפצה של תורה. התורה שאישה לומדת, כמו שהרם אומר בסוף הלכות תורה, הרם אומר שאישה שלמדה תורה יש לה שכר, יש לה שכר, ומסתומה, כמו שאיש אסור לו לחשוב להרהר בדברי תורה בייס המרחץ, אז הוא הדין שאישה אסורה להרהר בדברי תורה בייס המרחץ, כי גם התורה של אישה יש לה דין ותוקף של חפצה של תורה. ולכן יש לה קיום המצווה. אז קיום המצווה קובע את מייס המצווה. אני לא מתחיל עם חובס הגברה כדי ליצור תוקף של מייס המצווה. אני מתחיל עם קיום המצווה. וכמו שרב סלוויצ'יק אומר, שאישה בתפילה היא כמו איש, משום שהחפצה של תפילה וקיום התפילה הוא רח מעינינו, ואישה זקוקה לרח לא פחות מאיש, אז אני אומר גם כאן אני אתחיל עם קיום המצווה חפצה של תורה, ואני אמר שאישה יש לה חפצה של תורה, ממילא יש לה מייס המצווה של תלמוד תורה, וניתן לחייב את האישה לברך על תלמוד תורה.
לחייב או שמותר?
לחייב לברך. השולחן ערוך פוסק שאישה כל בוקר, זה לא עניין של התנדבות ורשות, היא חייבת לברך על תלמוד תורה. אולי לפי זה, אם הקיום קובע, ולא המעשה, ולא החיוב, אלא הקיום, אז אולי אפשר להבין את שיטת רש"י בפרשת אמור לגבי תקיעת השופר. כל הראשונים אומרים שאמירת מלכיס, זיכרונוס ושופרוס היא דרבונו, כמו כל תפילה, כל תפילה, מנוסח התפילה היא הכל דרבונו. ורש"י אומר דבר מפליא. רש"י אומר שאמירת מלכיס, זיכרונוס ושופרוס במוסף של ראש השונה היא דורייתא. עכשיו אני רוצה שתראו את הרש"י בפנים וגם את ההערה כאן של רב אדלר. רש"י הוא בפרשת אמור, פרק חב גימל, פסוק חב דלת. ורש"י אומר שלקיים את המצווה של זיכרון תשרועה, הוא חייב לומר מלכי זיכרונוס ושופרוס. ונראה, תדעס רש"י, שאמירס הברוכס היא חיוב דאורייסא. איך ייתכן? הרבן, בפירושו לתורה שם, תמה על שיטס רש"י, והוא אומר שאיך ייתכן שהברכות הן דאורייתא, ולכן הרמב"ן מגיע למסקנה שברכות אלו הן רק דרבונו. אז מה אפשר לומר לפי רש"י? אז חשבתי אולי אפשר לומר כך. הגמרא אומרת בראש השונה שאמרו לפני מלכיס כדי שתמליכוני עליכם, ובמה? בשופר. וכן שופרות, וכן זיכרונות, וכן שופרות. כלומר, יש כאן שילוב, an integration, יש כאן שילוב של שני דברים. יש תקיעת השופר, ויש אמירת הברכות. ולכן, בנוסף לתקיעת המיושב, יש לנו תקיעת המאומן על סדר הברכות. אם זה בתפילת הלחש, אם זה בחזור השעץ, הכל כמנהוגו. אבל אין ספק שלכולי אלמא, לכל העולם כולו, בין למנהג זה ובין למנהג אחר, אנחנו חייבים לשלב את התקיעות יחד עם אמירת הברכות של מלכי זיכרון השופרוס. איך נבין את השילוב הזה? מאוד מוזר. מאוד מוזר לתקוע בשופר באמצע 18? מישהו יבוא ויטול לולב באמצע 18? מישהו בליל יום, בליל ראש השונה יאכל תגזייס מצה באמצע 18, מה יהיה דינו? הפסק.
חלק מהקיר.
אלא פשט הוא ששופר ואמירס הברוך זה לא שני דברים ושני קיומים.
קיום תפילה.
ואין להפריד ביניהם, אדרב זה חטיב האחס, חפצה אחד של קיום שופר. הקיום שופר הוא קיום שופר יחד עם אמירס הברוכס. כמו שלמשל בקידוש, השתייס היין הוא חלק מקידוש, ויש כאן השתלבות, אני משלב את השתייס היין עם הקידוש. הוא הדין והוא הטעם שבנוגע לאמירס הברוכוס אני משלב את הברכות יחד עם השופר. השופר הוא לא פרמדה, הוא לא אליין או זר, הוא הפסק. זה הכל קיום אחד. ממילא אולי אפשר לומר שלפי רשי, אם התורה מצווה אותי לשלב את אמירס הברוכוס יחד עם תקיעס השופר ואת השופר יחד עם אמירס הברוכוס לעבוד מייסה אחד וחטיב האחס, הפירוש הוא שהקיום שופר כיוון שהוא דורייטה הוא זה שקובע שגם אמירס סיכרונוס מלכי סכון חוקס הוא דורייטה. אז איך ייתכן שהתפילות האלו והאמירות האלו הברכות האלו הן דורייטה, כך שואל הרמב"ן, כך מקשה רמב"ן נגד רש"י? התשובה היא כי הברכות האלו הן לא סתם ברכות, הן לא סתם תפילות, אלא הן תפילות של שילוב עם תקיעס השופר. המצווה בקיום של שופר מחייב מחמת הפסוק זיכרון שרועה יהיה לכם את אמירס הברכות, ולכן הברכות יחד עם תקיעס השופר יש בהם קיום של זיכרון שרועה. ואומר רש"י עם דאורייתא, לעומת או בניגוד לכל שאר הברכות וכל שאר התפילות שאין להם תוקף של חיוב דאורייתא, מה שאין כאן בשופר שיש לי מצווה כפולה וקיום כפול, א' יום שרועה יהיה לכם, דהיינו עצם פעולת התקיעה, והיא חובס אגב ובמאיס המצווה של תקיעס השופר, שמיעס השופר, ובנוסף לזה יש קיום של זיכרון שרועה, דהיינו לשלב את השופר יחד עם אמירס הברוכוס. אומר רש"י, זוהי חיוב דאורייתא, כי זה נובע מהפסוק ודלפינן לי מפוסק מקרא דזיכרון שרועה יהיה לכם. זה לא המצאה, זה לא תקנה חכמים, אלא הקיום של שופר בזיכרון שרועה קובע את הברוכוס לחיוב דאורייתא.
אתה עדיין יוצא בלי אתה עדיין יוצא ידי חובת שופר.
כן, אם בלי הברכות יצא ידי חובת, מה קיום של מה? בלי מחמל כזאת, אדם לא יודע להתפלל, אין לו סידור, אין לו מחסור, הוא נמצא באי בסוף העולם בסין, אבל יש לו שופר, אז הוא ישמע את השופר ויקיים את המצווה של מה? יום שהוא יהיה לכם. אבל את מצווה של זיכרון שהוא יפספס לשיטת רש"י, בניגוד לשיטת הרמב"ן, אבל לשיטת רש"י את המצווה של זיכרון שהוא יפספס, למה? כי הוא לא אמר את הברכות. וזיכרון שרועה היא מצווה שמתקיימת על ידי שופר פלוס אמירס הברוכס מלכי זיכרון השופר. השילוב הזה הוא קיום של שופר של זיכרון שרועה יהיה לכם. אז יש כאן עוד בחינה נוספת במצווה שופר, בנוסף לשופר כמעשה מצווה, ככל מעשה מצווה, כנטילת לולב וכאכילת מצה וכולי, יש בשופר משהו מיוחד במינו. בנוסף לפעולה חיצונית גרידה, יש כאן קיום של שילוב השופר יחד עם אמירס הברוכוס, וזוהי חובת דאורייתא לפי רש"י, לתקוע בשופר יחד עם אמירס מלכי זיכרונוס וברוכוס, ושניהם ביחד מעבוד קיום אחד, דאורייתא, של זיכרון שרועה יהיה לכם.
ולפי זה,
אפלה ופלא.
ולפי זה, לפי רש"י, אין מקיימים את דאורייתא של זיכרון שרועה בתקיעס דמיושב.
נכון, כי בתקיעס דמיושב אין אמירס הברוכס, וכל זמן שחסר לך אמירס הברוכס אין לך זיכרון שרועה, אז לא קיימתי את החובה הזאת דאורייתא. אז מבין, בואו נסכם את מה שראינו היום, ויש לי פה הרבה מקורות שאני מבקש שתראו אותם בפנים, כי אני בשיעור אני רק יכול להספיק לנגוע בקצה המזלג, כן, לטיפה מן הים. וכדאי לראות את הדברים מבפנים. זוהי עבודת בית שלכם, כי התוכנית שלנו היא מורכבת משתיים, משיעור פלוס חברותו, חברותו פלוס שיעור, וזה שילוב של שני קיומים יחד לקיום אחד. אבל מה שדיברנו היום, וזה תוספת נדבך בכל הבניין שבנינו עד כה, דהיינו שעד כה בנינו בניין שעיקר הפריימרי הוא המייסה מצווה, וראינו שעשי תוכל לא עושה, זה תלוי במייסה מצווה, אם זה תחיל להסביר, אם זה סוף ביר בפירי וריביה, אם זה גילו שתי סארס במצורה, ואם הברכה נקבעת על מייסה מצווה, ולכן רב חיים אומר בשליח הוא יברך על מייסה כבי עשה מזוזה, וראינו עד כמה חשוב המייסה מצווה בנוגע לנוסח הברוכוס, שלפי הרמב״ם עיקר הברכות מברכים בלמד על עשייס המצווה לסוס, חוץ מכמה יוצאים מן הכלל שבהם אי אפשר לברך על לסוס על עשייס המצווה, וראינו שלפי רבינו תם במידה ועשייה מתמשכת כגון ציציס וטליס ושופר וסוגה, אז אי אפשר לברך בעל והופכים את הנוסחה ללמד על עשייה מתמשכת, יש בה שיעוי. למרות כל זה לא נפספס חידוש ויסוד אחד, שלפעמים הכיוון הוא הפוך. אדרבה, אני מתחיל עם קיום המצווה, והקיום המצווה קובע, וראינו את זה בחמישה מקרים, בחמש מצוות. א', במצוות קריאת המגילה, שקיום המצווה של להודות ולהלל שנלמד מקל וחומר משיר הסיים מיציאת מצרים הוא שקובע ומתיר לחכמים לקבוע את קריאת המגילה. ראינו את זה בנוגע ל, בוא נחזור על הרשימה, בנוגע להלל בליל פסח, שהלל בליל פסח לדעת הרמב״ם היא דאורייתא, משום שסיפור יציאת הקיום, סיפור הוא שקובע את ההלל. ראינו את זה בתפילה, שנשים חייבות בתפילה לא מחמס מייסה המצווה חובס גברל, מחמס קיום המצווה של תפילה רחמנינו. ראינו את זה בבורי פרי הגופן בקידוש, שהקיום קידוש קובע את הברוכה באופי מיוחד של ברכס קידוש ולא כברכס הנדם גרידו. ולמסקנה ולבסוף ראינו בתקיע שופר שיטס רשי שיש קיום שופר של זיכרון שור שקובע את אמירס הברוכס בתפילס מוסף המלכי זיכרון שופרוס כקיום וחיוב דורייסו. אני מתחיל עם הקיום, תהיינו שופר, ואני מגיע למסקנה שגם אמירס הברוכס היא דורייתא. אם הייתי מתחיל עם מייסה המצווה, כמובן שאמירת הברכות אין בה אלא חיוב דרבנן וכך מקשה רמב"ן, אבל הסוד שהרמב"ן לא גילה אותו אפשר לומר הוא שדווקא בתקיע שופר על פי רשי נתחדשה פה הלכה שהקיום המצווה שקובע את מייסה המצווה, אתה מתחיל עם המייסה המצווה, אז אין לפני מי אין לך אלא דרבונו. אבל החידוש פה, הקונץ פה, הוא להתחיל דווקא בכיוון הפוך עם קיום המצווה של מה? זיכרון שרוע, וכך מצוות שופר חייבת להתקיים ולהתבצע בשלמותה עם אמירס הברוכוס משולבות עם שופר כמייסה אחד וקיום אחד של שופר של זיכרון.
משום זה אומרים לשמוע כל שופר,
לשמוע כל שופר. אולי החשיבות כאן היא לא רק על שמיעת כל השופר, גם השמיעת הברכות. אז אלו הם דוגמאות שמצאתי. אני משוכנע שיש עוד הרבה דוגמאות שלא מצאתי. אני זורק את הכדור למגרש שלכם למצוא עוד דוגמאות שבהם קיום המצווה הוא העיקר, והוא זה שקובע את ההלכה ואת הברוכה ואת מייסה המצווה ואת החובה של הגברה וכו' וכו'. הכל מתחיל עם קיום המצווה, וזה אני מבקש ממכם, כי מכל מלומדי השכלתי שאתם תשכילו אותי בדבר הזה. עוד דוגמאות ועוד דוגמאות שהקיום המצווה הוא בסופו של דבר דאוטשת שורה, הקשורה האחרונה היא הקובע. בסדר רבוסי, נתחיל, נסיים פה.